סטטיסטיקה מרפאת, והפעם סוגי משתנים. אתם מקשיבות לסטטיסטיקה מרפאת בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות. הפרקים לא נועדו לייעוץ רפואי, אלא להבין את השיטה הסטטיסטית ואת המבחנים הסטטיסטיים. במקרה הזה, כדי להבין את המבחנים הסטטיסטיים, גיליתי שאני חייב לחזור ולדבר על נושא שכבר דיברנו עליו מזמן בפודקאסט, וזה סוגי משתנים. למה כל כך חשוב לדבר על סוגי משתנים דווקא בשלב הזה? כי סוגי המשתנים יקבעו לנו באיזה מבחן סטטיסטי נשתמש. למשל, מתי נשתמש במבחן ה-Student's T-Test. אז הפעם נדבר על סוגי משתנים בהקשר של מחקר רפואי, מחקר שבדק תוצאות ארוכות טווח של טיפול בקריטת קריש הדם, בהוצאת קריש הדם, במקרים של אירוע מוחי גדול. בפרקים הקודמים דיברנו על מחקר שבדק האם פיזיותרפיה בווידאו אל מול פיזיותרפיה רגילה משנה לגבי כמות השיפור בכיפוף הברך, כשכיפוף הברך נמדד במעלות, כנראה על ידי מד זווית. הרבה פעמים כשמודדים משהו במכשיר, מקבלים מספר. כן, במד זווית, כשמודדים את מידת השיפור בכיפוף הברך, מקבלים מספר, זווית מסוימת. בבדיקת מעבדה, כשבודקים את ריכוז הכולסטרול בדם, מקבלים ריכוז מסוים, מספר מסוים. במשקל, כשעולים על משקל, מקבלים מספר, זה המשקל שלכם, בקילוגרם. כל הדוגמאות האלה מייצגות משהו שנקרא משתנה כמותי רציף. זאת אומרת, מאפיין מסוים, במקרה של הרבה מחקרים רפואיים, בעצם רוב המחקרים הרפואיים, מאפיין של משתתף במחקר, כן? בן אדם אחד שמשתתף במחקר, יש לו כל מיני מאפיינים. מה המשקל שלו, מה מידת כיפוף הברך שלו, מה מידת השיפור בכיפוף הברך, האם מדובר בגבר או באישה, ועוד ועוד. כל מיני מאפיינים. בהקשר סטטיסטי, למאפיינים האלה נקרא משתנים. אז יש משתנים שהם כמותיים, כמו מידת כיפוף הברך או המשקל, ויש משתנים קטגוריאליים שעבור משתתף מסוים במחקר, אנחנו לא מודדים ומקבלים מספר כלשהו, אלא מגדירים קטגוריה מסוימת שהמטופל שייך אליה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, האם המטופל שייך למין גבר או למין אישה, התשובה לא תהיה תשובה במספר, אלא תשובה שהיא תשובה שמית, נומינלית, כן, בלטינית, שמית. יש שם לקטגוריה אחת, השם הזה הוא גבר, ושם לקטגוריה השנייה, אישה. אז למדנו כבר על שני סוגי משתנים, על משתנה כמותי רציף, ועל משתנה קטגוריאלי או נומינלי. אבל יש עוד סוגי משתנים, למשל משתנה כמותי הוא לא חייב להיות רציף. קילוגרם, מידת כיפוף מעלות, ריכוז קולסטרול, כל אלה יכולים לקבל בעצם כל ערך בטווח מסוים. יכולים לקבל משקל 80 וגם 81 וגם כל משקל באמצע ביניהם. יש רצף באפשרויות הערכים שהמשתנה הזה יכול לקבל. לעומת זאת יש משתנים כמותיים שהם בדידים. שאומנם מדובר בכמות, למשל מספר סוגי התרופות שמטופל לוקח, אבל שהמשתנה הזה יכול לקבל רק ערכים שלמים. כן, בן אדם יכול לקחת 3 סוגי תרופות, הוא יכול לקחת 4 סוגי תרופות, אבל אין בן אדם שלוקח 3.5 סוגי תרופות. וחוץ מהמשתנה הכמותי, כן, הרציף או הבדיד, והמשתנה הקטגוריאלי או הנומינלי, יש עוד סוג משתנה אחד, וזה משתנה אורדינלי, או בעברית משתנה סידורי. הרבה פעמים, בעיקר במחקרים רפואיים, משתנים שנמדדים לפי סולם כלשהו, הם משתנים סידוריים, אורדינליים. סולם רנקין, או יותר נכון סולם רנקין המשופץ, Modified Ranking Score, הוא סולם שנועד לבדוק outcome, תוצאה של אירוע מוחי. תוצאה של אירוע מוחי יכולה להיות היעדר מוחלט של תסמינים, כן, הבן אדם החלים לגמרי והוא מרגיש בדיוק כמו שהוא הרגיש לפני האירוע מוחי, מגבלות קטנות, אבל שבכל זאת הבן אדם יכול לדאוג לעצמו, יכולות להיות מגבלות שמפריעות לבן אדם לדאוג לעצמו והוא צריך עזרה חיצונית, יכולות להיות מגבלות שבהם הבן אדם לא מצליח ללכת בלי עזרה, ויש גם אנשים שהם ממש מרותקים למיטה. עבור כל אחד מהאפשרויות האלה, יש ציון אחר בסולם רנקין. סתם לדוגמה, ציון 0 ברנקין זה כשלבן אדם אין בכלל תסמינים, הוא לא מרגיש שום דבר. ציון 1 בסולם הזה הוא כשיש תסמינים אבל אין מגבלה, אין נכות כלשהי. ציון 4 זה כשהבן אדם לא מסוגל ללכת ללא עזרת אדם אחר, וציון 5 זה כשהאדם מרותק למיטה. אז מה שמייחד משתנה אורדינלי זה כשיש מצב שבו הרווחים הם לא בעלי אותה משמעות. למשל, הרווח בין 0, היעדר תסמינים, ל-1, יש תסמינים אבל אין מגבלה, הוא לא אותו דבר, הוא לא אומר אותו דבר כמו הרווח בין 4 ל-5, בין בן אדם שיכול ללכת עם עזרת מישהו אחר לבן אדם שמרותק למיטה. ואי אפשר להתייחס למשתנה אורדינלי, כמו למשל כזה שנמדד בסולם כמו זה, באותה צורה כמו שמתייחסים למשתנים כמותיים רציפים. ואיך זה קשור לענייננו, מבחנים סטטיסטיים? כי המבחן הסטטיסטי יצטרך להיות שונה. מבחן סטטיסטי שבודק השפעה, למשל, של טיפול בקריטת קריש דם מתוך המוח על סולם רנקין, על סולם שהוא סולם שהוא משתנה אורדינלי, ציון בסולם הוא משתנה אורדינלי, יצטרך להשתמש בשיטה סטטיסטית אחרת מבדיקה של השפעה על משתנה שהוא כמותי רציף. ואם בפרקים הקודמים דיברנו על השפעת טיפול פיזיותרפיה בווידאו אל מול טיפול רגיל על מידת השיפור בכיפוף הברך במעלות, המשתנה המושפע, ה-outcome, היה מידת השיפור במעלות, שזה משתנה כמותי רציף, והמבחן הסטטיסטי היה ה-student t-test. במחקר שאני רוצה להציג עכשיו, המשתנה שהיה ה-outcome, מה שרצו למדוד, הוא לא היה משתנה כמותי רציף, אלא משתנה אחר, ותכף נגיע לזה. ולכן גם המבחן הסטטיסטי היה צריך להיות שונה. לא היה אפשר להשתמש ב-student t-test במקרה הזה. במחקר שהתפרסם בלנסט, עיתון רפואי חשוב מאוד, בפברואר 24, בדקו את ההשפעה של קריטת קריש הדם בעזרת צינטור, במקרים של אירוע מוחי גדול. כן, אירוע מוחי גדול, קריש דם חוסם, עורק ראשי שמוביל למוח, ויש לזה תוצאות כמובן קטסטרופליות מבחינת סיכון חיים וסיכון לתפקוד של הבן אדם. ובמחקר הזה אנשים הוגרלו לשתי קבוצות, ששתי הקבוצות קיבלו טיפול תרופתי להמסת קריש הדם, אבל קבוצת ההתערבות קיבלה גם טיפול נוסף, שזה קריטת קריש הדם בעזרת צינטור. נכנסו עם צינטור והוציאו את קריש הדם מהעורק. ואתם בטח כבר יכולים לנחש שהאוטקאם במחקר הזה היה הציון בסולם רנקין. במקרה הזה, אחרי שנה. למה שנה? כי במקרים של אירועים מוחיים גדולים, השיקום הוא שיקום ארוך, וכדי לדעת באמת מה התפקוד הסופי, צריך מעקב ארוך, ולכן זה מחקר חשוב, שלא היה כמוהו עד עכשיו. פה, האוטקאם הוא לא משתנה כמותי רציף, אלא משתנה אורדינלי, הציון בסולם רנקין. ושוב, כדי להבין באיזה משתנה מדובר, אני שואל את עצמי תמיד, עבור משתתף במחקר, מה הייתה השאלה עבור המשתנה הזה? במקרה הזה, השאלה הייתה, מהו ציון הרנקין של המשתתף? וזה ציון שיכול להיות מספר כלשהו בין 0 ל-5. ואמרנו כבר שסוג כזה של סולם, הוא לרוב יהיה משתנה אורדינלי. כי אני יודע ש-4 יותר גרוע מ-3, 3 יותר גרוע מ-2 וכן הלאה, אבל אני לא יודע בכמה 4 יותר גרוע מ-3, או בכמה 2 יותר גרוע מ-1. ואם במחקר על הפיזיותרפיה וכיפוף הברך השתמשנו ב-Student's T-Test, שנועד לבדוק מצב שבו המשתנה המשפיע הוא קטגוריאלי, עם שתי קטגוריות, כן? טיפול מול היעדר טיפול, והמשתנה שמעניין אותנו, ה-outcome, הוא משתנה כמותי רציף, התאים לזה ה-Student's T-Test, אז במחקר הזה, מהלנסט, על האירועים המוחיים, חייבים להתאים מבחן אחר, כי ה-Student's T-Test מתאים רק למצבים שבהם ה-Outcome או המשתנה המושפע הוא משתנה כמותי. Student's T-Test לא מתאים למצב שבו ה-Outcome או המשתנה המושפע הוא משתנה אורדינלי. במקרה הזה נצטרך להשתמש במבחן אחר שנקרא Mann-Whitney-U-Test או Mann-Whitney-Wilcoxon. לא צריך לזכור את כל השמות האלה, אבל ההבנה שהמבחן נקבע בין השאר, עוד נספר בפרק הבא מה כל הדברים שיקבעו באיזה מבחן נשתמש, אבל שמבחן נקבע לפי סוג המשתנים, זה דבר מאוד חשוב, כי כשאני אראה בפעם הבאה איזשהו שם של מבחן, אני אוכל להיכנס במהירות לרשת, גם אם אני לא הכרתי עד עכשיו את המבחן הזה, ולהבין מתי משתמשים במבחן הזה, עבור איזה סוגי משתנים. דרך טובה עבורי וגם עבורכם לתרגל את זה, זה ללכת למאמרים שעוסקים בטיפול, שבהם יש שתי קבוצות, ולהסתכל על טבלה מספר אחת במאמר. טבלה מספר אחת במאמר משווה בין שתי הקבוצות, מבחינת מאפיינים שונים, זאת אומרת מבחינת משתנים שונים שנמדדו. אז במקרה הזה, במחקר על האירועים המוחיים, נסתכל בטבלה מספר 1 ונראה השוואה בין שתי הקבוצות במאפיינים שונים, במשתנים שונים, וננסה לתרגל ולשאול את עצמנו איזה משתנה זה כל אחד מהבאים. אז למשל, הגיל החציוני בקבוצת ההתערבות, כן, קריטת הקריש, הטרומבקטומי, היה 66, והגיל החציוני בקבוצת הביקורת היה 67. איזה סוג משתנה זה? זה משתנה כמותי רציף. כן? אפשר לתת כל ערך גם בין 66 ל-67, ואם רוצים להתחכם אפשר להגיד שגיל זה דבר שמודדים במכשיר. המכשיר נקרא לוח שנה. אחרי זה יש לנו פירוט של מה היה העורק המעורב. ושלושת העורקים הגדולים המדוברים היו האינטרנל קרוטיד ארטרי, כן, העורק הראשי שמוביל דם למוח, או המידל סרברל ארטרי הענף הראשון, או המידל סרברל ארטרי הענף השני שלו. וסתם כדוגמה, כמות האנשים שאצלם האוטם היה בפיזור של האינטרנל קרוטיד ארטרי, באחת הקבוצות היה 45%. עכשיו, 45% זה מספר, נכון? אז זה מפתה להגיד שמדובר במשתנה כמותי. אבל אני מזכיר לכם, כדי להבין איזה משתנה, אנחנו שואלים מה נבדק אצל המשתתף הבודד. במקרה הזה נבדק, האם היה מדובר באורק הזה, הזה או הזה. זה משתנה קטגוריאלי. איזה אורק היה מעורב? אחרי זה יש, האם האירוע היה בהמיספירה הימנית או בהמיספירה השמאלית? אגב, 55% מהאירועים היו בהמיספירה הימנית. גם כאן זה משתנה קטגוריאלי. המשתנה הבא הוא משהו קצת אחר. זה זמן בדקות שעבר מהפעם האחרונה שאנחנו יודעים שהמצב הנוירולוגי היה תקין. זאת אומרת, בן אדם הגיע לבית חולים זמן מסוים אחרי שהאירוע קרה. או זמן מסוים אחרי שהוא הלך לישון במצב טוב. והזמן הזה היה 545 דקות בקבוצת הטיפול ו-588 דקות בממוצע כמובן בקבוצת הבקרה. ועבור כל ערך כזה כמובן שאנחנו רוצים לראות גם את ערך הפיזור, את הטווח הבין רבעוני כדי להבין מה הייתה התפלגות של הזמנים. במי מדובר פה? באנשים שבאמת עברו כמעט 10 שעות מהרגע שהיה אירוע מוחי, או שהיו שם גם הרבה אנשים שהגיעו הרבה יותר מוקדם. אז במקרה הזה, באיזה משתנה מדובר? האם מדובר במשתנה רציף, במשתנה קטגוריאלי, במשתנה אורדינלי? מה אתם אומרים? אז כאן, מספר הדקות, זה משתנה כמותי רציף. הוא אגב נמדד, גם בשעון, כן? אז אנחנו רואים שהפסאודו חוק הזה, שמשתנים כמותיים, רציפים, נמדדים בעזרת מכשיר כלשהו, זה חוק שדי עובד הרבה פעמים. עוד משתנה שנמדד בשתי הקבוצות בבייסליין, כן, לפני קבלת הטיפול, היה ציון שניתן עבור התוצאות של ההדמיה, תוצאות של ה-CT, והציון הזה הוא גם סולם עם ציון מ-1 עד 10, שמציין מה מידת פיזור הפגיעה. ומידת פיזור הפגיעה נמדדת לפי מספר האזורים המעורבים. אז כאן שוב יש לנו סולם מסוים, ובסולם הזה הרווח בין 0 ל-1 הוא לא שווה ערך לרווח בין 3 ל-4, ולכן הציון בסולם הזה הוא משתנה אורדינלי. יש עוד נקודה שהייתי מאוד רוצה לדבר עליה, והיא תעזור לעשות עוד קצת סדר בהבדלים ובקשר בין משתנה כמותי, משתנה אורדינלי ומשתנה קטגוריאלי. אם אני מתחיל ממשתנה כמותי, זאת אומרת מדדתי את מספר הדקות שלקח מהרגע שהופיעו התסמינים של האוטם עד ההגעה לחדר המיון, אז כרגע יש לי ביד משתנה כמותי, אבל אני יכול להפוך אותו גם למשתנה אורדינלי וגם למשתנה קטגוריאלי. למשל, אני יכול להחליט על טווחים מסוימים, שאני אבחר נאמר 3 או 4 טווחים, למשל בין 12 ל-24 שעות, בין 6 ל-12 שעות, בין 3 ל-6 שעות ובין 0 שעות ל-3 שעות. כן, חילקתי את כל הזמנים האפשריים בטווח של 24 שעות ל-4 קבוצות, ואז עבור כל משתתף אני אגיד לאיזה קבוצה הוא שייך. הגיע מוקדם מאוד, כן, תוך 3 שעות, הגיע מוקדם תוך 3 עד 6 שעות, הגיע מאוחר בין 6 ל-12 והגיע מאוחר מאוד יותר מ-12 שעות אחרי האירוע. הפכתי משתנה כמותי למשתנה אורדינלי. כן, נתתי ציון 1, 2, 3 ו-4, כל אחד מהם הוא בעל משמעות בסדר שלו, ולכן זה נקרא גם משתנה סידורי, כן, order, אורדינלי. אז יש משמעות לסדר, אבל הרווחים הם לא בעלי אותה משמעות. הרווח בין 0 עד 3 שעות ל-3 עד 6 שעות הוא לא כמו הרווח בין 3 עד 6 ל-6 עד 12. זה לא אותה משמעות. ואפשר גם להפוך את המשתנה הכמותי למשתנה קטגוריאלי. הגיע מוקדם, כן או לא, ולהגדיר מוקדם זה עד 3 שעות. משתנה אורדינלי אפשר להפוך למשתנה קטגוריאלי, אבל אי אפשר להפוך למשתנה כמותי. אם יש לי משתנה אורדינלי שהוא סולם הרנטקין, כן, ציון בסולם הרנטקין, שאמרנו זה מ-0 עד 5, אני יכול להגיד outcome גרוע, ציון של 3 ומעלה בסולם רנטקין, ואוטקאם טוב, ציון של 2 ומטה בסולם רנטקין. אז הפכתי משתנה אורדינלי למשתנה קטגוריאלי. ואז אני יכול להשתמש במבחן סטטיסטי אחר. למשל, אם במקרה של המחקר הזה שדיברנו עליו, היו הופכים את המשתנה האורדינלי, סולם רנטקין, למשתנה קטגוריאלי עם שתי קטגוריות, אז היינו מקבלים משתנה משפיע, שהוא הטיפול שיש לו שתי קטגוריות, ומשתנה מושפע, שהוא גם משתנה קטגוריאלי עם שתי קטגוריות, פרוגנוזה טובה או פרוגנוזה רעה, ובמצב כזה אפשר להשתמש במבחן חי בריבוע. דיברנו לא מזמן על עוצמה. ככל שאנחנו הופכים את הסולם לסולם פחות מתוחכם, כן, אם הכי מתוחכם זה כמותי, אחר כך אורדינלי, והכי פשוט ובסיסי זה קטגוריאלי, אז ככל שאנחנו יורדים בתחכום של הסוג של המשתנה, שאנחנו הופכים אותו ליותר גס, כך אנחנו מאבדים מהעוצמה. נאבד מידע ונאבד עוצמה, ואולי אפילו אם יש השפעה מיטיבה לטיפול, אנחנו עלולים לא לזהות אותה במבחן הסטטיסטי. ככה שהרבה פעמים עדיף ללכת על משתנה שהוא ברמת תחכום יותר גבוהה, ברמת הפרדה יותר גבוהה. הכי הרבה מידע יש כשהמשתנה הוא כמותי, קצת פחות מידע כשהופכים אותו לאורדינלי, וקצת פחות מידע כשהופכים מאורדינלי למשתנה קטגוריאלי. כמותי המפורט ביותר, אורדינלי פחות, וקטגוריאלי הכי פחות מפורט. אז עד כאן דיברנו על סיווג של משתנים לפי הסוג שלהם. עכשיו נדבר על החלטה לגבי משתנים, האם הם משתנה תלוי או משתנה בלתי תלוי. הרבה פעמים כשחוקרים מתכננים מחקר, יש להם תיאוריה. הם חושבים שיש דבר אחד שמשפיע על הדבר האחר. במקרה שלנו, שהמשתנה הקטגוריאלי של טיפול, טרומבקטומי, כריתת הקריש, כן או לא, הולך להשפיע אולי על המשתנה השני האורדינלי של סולם רנקין, של סולם התפקוד אחרי שנה. כשיש כזו תיאוריה, כשיש כזו מחשבה, למשתנה אחד נקרא המשתנה התלוי, וזה יהיה כמובן המשתנה השני, או היותר מאוחר, או המושפע, או ה-outcome, כן? כל הדברים האלה בעצם, הרבה פעמים במחקר רפואי, הם שמות נרדפים למשתנה התלוי. אתם לא תראו במחקר רפואי שיכתבו לכם ה-dependent variable. אתם תראו שמציינים את ה-outcome, אבל בסטטיסטיקה, ה-outcome הזה, במקרה הזה, הציון בסולם רנקין, הוא המשתנה התלוי. במה תלוי? במשתנה השני שאותו אנחנו חוקרים. במקרה הזה, הטיפול. ואז למשתנה המשפיע נקרא המשתנה הבלתי תלוי. רק עוד דוגמה אחת, למשתנה בלתי תלוי ותלוי שהם שניהם מספריים, אפשר למשל לבדוק את ההשפעה של כמות סיגריות על התפקוד הריאתי. לספור כמה סיגריות אדם מעשן בשבוע, וזה משתנה כמותי בדיד, לרוב, כן? כי לרוב לא סופרים חצאי סיגריות, ואת ההשפעה של זה על התפקוד הריאתי, למשל במידת היכולת להוציא אוויר בשנייה אחת, ה-FEV1. כמה נפח יוצא בשנייה אחת של הוצאת אוויר. משתנה כמותי רציף. במקרה הזה, כמות הסיגריות יהיו המשתנה הבלתי תלוי, והמשתנה התלוי יהיה ה-FEV1, מידת היכולת להוציא אוויר. ויש גם דרך לזכור את זה, וזה לחשוב שתליין משפיע על התלוי, יותר מאשר התלוי משפיע על התליין. כמו במקרה של סיגריות ותפקוד ריאתי, די ברור פה מי התליין ומי התלוי. וכיוון שכאן המשתנה המשפיע, או המשתנה הבלתי תלוי, הוא כמותי, כמות הסיגריות, אז לא נוכל להשתמש במבחנים הסטטיסטיים שהשתמשנו בהם, במחקר על הפיזיותרפיה ובמחקר על הקריש דם במוח, ששם המשתנה הבלתי תלוי היה קטגוריאלי, נצטרך במחקר על הסיגריות להשתמש במבחן סטטיסטי אחר. אז זה היה בעצם מבוא שהזכיר לי ולכם את סוגי המשתנים השונים ואת העובדה שהם ישפיעו על בחירת המבחן הסטטיסטי המתאים. ואל תדאגו, אני אמשיך לדבר על המחקר של האירוע המוחי והוצאת קריש הדם כדי שתדעו גם מה התוצאות, אבל זה יעשה כשנגיע לדבר על המבחן הסטטיסטי שהשתמשו בו באותו מחקר. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.